לשם רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פרושיות עוגת ובלות. תשפג בשלד. השיעור מוקדש על ידי רבי יהושע בן אליהו, שמשמרו והיהו לעתן, אבל בתו יחר שיוסיף לחיה, אבו שתנדב למוסדות יד מערית. כמו כן, להצלחת רבי שאול ברחמים, ולבד ביתו מערת שכנה וזינה שתהיה ארצות הברית. שיזכו לזרע של הגיומו, במהרה, שאושר ושלווה. אבו שנתנדבו למוסדות נתיבות מערית. אמרו גם ברוכו יבחן אל רוחם, יברך מעשה עליה. אמן. יזכן מועד. אין רוד בונים ובונות עסקים בטרור ובמסוח. ימלא כל מי שעלה לבם ולברכם ולבנו לדורו ולברכם. כמו כן, השיעור מוקדש על ידי ידידנו רבי מנחם בן ציון גולן, השם ישמרו והיהו לרפואת ולהצלחת נבט ביתו, יולדת מרת הודיה בת רבי ראובן רוצה ושתהיה. ובנה מרח הנמול אליי שיהיה. ועבור שיתנדב למוסדות יד מהרית. אליי, זה כמו אריאדה ואליי. משהו פן אחר אדני אלוך העליון, כן יהי רצון. אמו גם ברכו ירצה נדבותה, יברך מעשה ידיה, מכל צרו ונזק סילם, ישלח וליולדת ולערך הנימון רפואה שלמה ובריאות איתנה, ימלא כל מי שעולה לבם ולבחם ולבנו, לטובו ולברכו, אמן כן יהי רצון. חפץ חיים שישתדל כל ימי חייו לזכות את ישראל, לזכות את הרבים, יש לו ספר מיוחד, מאמר, תורת הבית, שהמגמה שלו לבאר, כמו שכתוב בשער, את גודל חיוב האדם ללמוד תורה בביתו, בכל עת שהוא פנוי ממלאכתו ומעסקיו. כן, מה שנאמר, דיברתו בו, מה שזכו בביתך, או מלאכתו בדרך, וגודל שכרו עבור זה. בפרק השלישי, הוא מסביר למה העולם מזלזלים בזה, למה יש סיבות, למה דבר, הרבה אנשים אצלם זה הפקר ותבטלים אפילו שיש להם אפשרות ללמוד. נדבר אודות הסיבות, מה שנעשה זה כהפקר בעיני אנשים, בעוונותינו לא מאף בעלי תורה, לא אנשים פשוטים, אנשים עמי ארצות אפילו לומדי תורה יושבים בבית בטלים כמה שעות מדברי תורה. ידוע הוא כי מן הדין היה אסור ללמד את התורה שבעל פה בכתב, ללמוד השס כולו, כל סדר כן בעל פה. הרי חזר דושים את הפסוק, כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כתב לך דברים שבכתב בכתב, דברים שבעל פה בעל פה, ככה זה הגמרא בתמורה. אז מעצם התורה שבעל פה היה צריך להיות להישאר בעל פה. אבל ראה רבנו הקדוש שסידר את המשנה שהג'ולות נתג'בה, ישראל מתפזרים בכתבות הארץ, שחת התורה, התירו, עת לעזר לאדנה יפרו תורות אחר. והשמיים הסכימו על זה, מביא ראיה, הרי אליהו היה שכיח מכתיבת הדרבי. רבנו הקדוש היה לו, עם אליהו הנביא, הוא היה מצוי בישיבה שלו, וזה היה בימיו, הוא סידר את המשנה. אז אין ספק שהדבר הזה מוסכם מן השמיים. והנה, בימים הראשונים, קודם שהתירו לכתוב תורה שבעל פה, היו הכל רגילים ללמוד כל לימודם בעל פה. אפילו בישיבתם בבית המדרש, לא שבועים ספרים, למדו בעל פה. בסוגריים הוא כותב, לבד מחמישה חומשי תורה ומביאים וכתובים, שדינה ללמוד דווקא מתוך הכתב. אז כן, טוב, זה, האמת היא, זה, טוב, סתם, דרך הערה, דרך אגב, יש בזה הרבה שיטות. בדרך כלל, אחרון, האשכנזים ככה, ככה הם נוהגים, וגם, לכן, באמת, באמונה, הם אומרים את הפסוקים, זה הפסוקים ששם ילוך לעולם ועד, הם אומרים את זה ביחד, כל הציבור, כמו שזה דברים שבכתב, יתר השאלה לעולם פה, כאילו בדורות הראשונים זה היה בעל פה. אז צריך להגיד את זה ביחד, כאילו, כמו השיטות שדווקא כשמוצאים את החובה, אז אסור לומר, אם זה לא, אם זה סתם קריאה מותר, אבל להוציא את זה חובה לא. יש בזה עוד כמה וכמה שיטות. ולכן הם מחמירים בהרבה דברים, לא להגיד פסוק בעל פה. אצלנו מנהג הוא שמתירים לומר פסוקים בעל פה, גם בעזרת השם נראה את זה גם בהמשך. ונסמכים על דברי על הירושלמים, מביאים הראשונים בשם הירושלמי, שהאיסור לומר דברים שבכתב בעל פה זה רק בספר התורה, שמה יאמרו שהספר חסר, וככה יש הוכחה גם מדברי הרמב״ם. הרמב״ם לא מפורש כתב את זה, אבל ככה מי דקדוק בדברי הרמב״ם, שהוא מביא את זה רק ברכות כספר תורה, ברכות תפילה ואין על ספר תורה, שם הוא כותב את זה. אז לא, הרמב״ם לא הרחיב בכמה מילים, אבל נראה שזה לא הלכה כללית, רק בקריאת ספר תורה, ומסתבר שהוא סובר כמו הירושלמי, גם המעריץ, כשהוא מביא את כל השיטות, דבר ראשון מביא את הירושלמי, שרק נאמר רק בספר תורה. אחר כך הוא מביא דעות אחרות, הוא לא כתב מפורש שככה מנהג, אבל זה ידוע לנו שזה ככה. בעצם שנראה בהמשך שהיו רגילים לומר פסוקים בעל פה, כן, פסוקים שלמים, אפילו עם הטעמים, כן. כן, בכל אופן נחזור לחפץ חיים. אז כיוון שבזמן חז"ל היו תמיד הלימוד היה בעל פה, ממילא יהיה נקל להם וקיים מה שכתוב בתורה, ובלכתך ובדרך. כל בן תורה יצטרך להיות בקיא בעל פה באיזה סדרי משניות. כמה סדרי משניות הוא חייב לדעת בעל פה, כי גם לפני רבנו הקדוש הוא לא נהיה בעל פה. או יהיה בקיא באיזה מסכת, כל חלקי העיון, למצרה, למשקל ושמעת. אם הוא לא בקיא בעל פה, אם אדם לא ילמד בעל פה, ויום מוכר היה בטל. לא ילמד אפילו תיבה אחת. נו, אז מה, זה לא ילמד? אז זה לא חשודים. כלל ישראל. אז כיוון שהיה מורגל ללמוד בעל פה, ולא יצרים שום ספר, היה לומד תורה, מה שנשאר לו קצת עד בנוי, באיזשהו בבית, בדרך, לא צריך להתגבר על יצרו. זה לא היה פה, זה כבר לא היה ניסיון. ככה זה היה השיטה, ככה לומדים. אז זה טבע שני כבר. אבל היום, בזמננו, כל הלימוד זה בכתב מתוך הספרים. עיקר הלימוד, איפה? זה בית המדרש, שם יצאו ספרים. בדור של החפץ חיים לא היה מצוי כל כך ספרים בבית. היום, ברוך השם, כל בית יש שפע של ספרים, שבעבר, מה שיש היום בבתים הפרטיים, זה פעם היה, הרבה שהיה בבתי מדרשות. אפילו גדולי ישראל, הרבה חסרים להם כמה מסכתות. לא היה להם בכלל את הכל. לא, ברוך, בזמננו, הדפוס פרץ בארץ בשפע, בקלות, בזול. אבל בזמנם זה עיקר המציאות. הספרים בעיקר היה בבית המדרש. בבית היו ספרים בודדים. אז איפה לומדים? בית המדרש. וגם כן מתוך הספר. נו, ללכת לבית המדרש, יש לימה בצנה, בצהריים, טוב, זה מתעצלים. בדרך ללכת, בדרך ללמוד, בזמן כל אחד היה בקי, בעל פה איזה ספר משנה, או באיזה מסכת לפחות, אז נקל לקיים גם בהליכתו. הוא הולך ולומד, תוך זה הליכה, כי זה היה משונן לכל מה. המהלך בדרך ושנה משנה, אבל עתה אנחנו לא רגילים להיות בקיאים בתורה בעל פה, אז נשכח יום המאמר הזה, שזה בטח הלכמר, כאילו, בגלל הלימוד מתוך הספרים, מתוך ירידת הדורות, ומילא הלימוד בעל פה הוא לא, אצלנו לא שייך, וככה הוא אומר, אז, ואחר כך הוא כותב, אבל כמובן, איזה, הוא כותב מעיר, דברי, אחר כך בפרקים, אבל זה נקודה אחת שהוא אומר, העניין של לימוד התורה בעל פה, שזה השתנה בדורות האלה, ממילא זה גרם, ביטול תורה של הרבה שעות שיכלו ללמוד. זה דבר אחד. החידה בספר נחל אשכול על קהלת כותב שהעניין של הלימוד תורה בעל פה זה הסיבה של הקדושה של הדורות הראשונים. בדורות האחרונים זה אחת הסיבות שהדרגות אפילו הגדולים לא בדרגות של קדושה כמו הדורות הראשונים. אני חושב שכבר הבאתי את זה בעבר, אבל לא הדגשנו את הנקודה הזאת. על הפסוק, אל תאמר מה היו שהיומים הראשונים היו טובים מאלה. הוא כותב ככה, חקירה אחת. התנאים והמוראים היו קדושי עליונים. אתה, בדורות שלנו, כמה שיתמרמר האדם, אפילו שהאדם יושב לתקן את עצמו ובוכה, עושה סיגופים, תעניות, איך כמה, לא מסגל, לא כמו זה מסג את העולם בבקרבה. וילאי אדם לא עושה מעשים טובים, גם מי שרוצה להיות צדיק, איזה טרחה גדולה יש לו. הוא אחד מריבוע מהראשונים. נו, למה, מה קרה? מה נשתננו? אז הוא אומר, יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, והוא כותב חלק. دبر ريشان ومهر الدروش اللي ريشان ميلين مش مزقوهات فينات عليونات نحن الدروات اللي فينات ملاوات حسرانات هذا كلا الشورة شلا مش ما كلا لا شيء أخ لعلوت قال كأي أي تحلا هي حلا شام هاد يفشر لا لقبيه كل كه كم شيء شنيت ذا خب ذا نكودا ذا دبر شني عينين شلا لمود رابع الف هذا يا كل الترع الف وأشر ندبر وحال يوتر من حقام היה צריך יום ולילה כל ימי חייו לחזור על לימודו, שלא ישכח. הרי אין ספרים, אם הוא לא יחזור הוא ישכח. וזה גורם לקדושה ודבקות על ידי התורה שהוא הוגה יום ולילה. וזו סיבה לפרישות מענייני העולם. וניצל מיצר הרע, עובר לו תורה. אחר כך, טוב, זו הסיבה השנייה, אחר כך הוא קודם סיבה שלישית, אלא עם הפרפרה אדומה. חברי יום מדקם בגולו לא, זה מוסיף תהרה, תהרה מביאה לידי קדושה. והדבר הרביעי שהוא אומר, שבעוון שלנו רבים, סדרו אחורה התגבר, העולם התקלקל, הנהגת המדינות, הוא אומר, הנהגת בני האדם, התרבות גורם הרבה ירידה מפני הרוחנית. מובא במדרש, שבחורבן רבי יוחנן בן זכאי, שם אותו אספסיונוס, במקום חשוך, חושך אפלה, שאפילו קרן אור לא היה נכנסת. והוא באים לשאול אותו, מה עכשיו, יום או לילה, כמה שעות? הוא אומר מדויק, עכשיו, כך וכך, כך וכך. איך אתה יודע? אמר, אני יכול, לפי הגרסה של הלימוד, אני יודע, עכשיו הגעתי ממסכת זו למסכת זו, זה כמה זמן זה לוקח לי? זה כמה, בלי לראות, ימים שלמים, שהוא ידע, מחושבן. דיברנו כבר כמה פעמים על שיטת הלימוד בעל פה, אמרנו על חסידי גור שהיום הכניסו את השיטה הזאת. כן. גם בעבר דיברתי על הנושא הזה, הבאתי בזמן הגרא. ההבדל היא, אבותינו בתימן זה היה שיטת הלימוד, בדרך כלל שלמדו בעל פה, לדעת בעל פה. זה למעשה כמו שבתימן כל ההנהגה הייתה לשמור על המסורת מדור לדורות המקורית, גם הנושא של הלימוד זה, אז הלימוד בעל פה למרות שכבר היה ספרים, לא ספרים בשפע כמו שיש היום, אין מה להשוות, אבל בכל אופן מה שלמדו העיקר החוכמה, העיקר התלמידי חכמים זה לדעת בעל פה, זה רובם ככולם, לא ממש כולם, אבל רובם ככולם לדעת להגיד פרקים שלמים, דפים שלמים בכל חלקי התורה בעל פה. דיברתי על זה בעבר, וגם הבנו בזמנו את שיש קצת ויכוח בנושא הזה, כשלומדים בעל פה האם הלימוד צריך מילה במילה או את התוכן. אז מה שאמרתי על חסידי גור שדיברתי, שמורים בעל פה אומרים את התוכן. גם מובא בספרים על הגרא, לפי דעתם, שלא העניין ללמוד להגיד את המילים, מילה במילה, אלא לדעת את התוכן. אדם לומד משנה, תחזור על התוכן של המשנה. זה גם מועיל להבנה, לזיכרון. אבל מילה במילה, האמת היא, יש בזה מעלות וחסרונות. אני לא אחזור על זה, כי דיברנו על זה בזמנו, בשיעור מסעי התשבב. יש מעלות וחסרונות לשתי השיטות. יש מעלה בזה ויש מעלה בזה. המעלה של הלימוד, בעל פה, מילה במילה, כשעונים, כן? כמובן, לא שמישהו מדקלם. מדקלם בלי להבין, זה לא חוכמה. כן, כן. אחרי שהוא מבין, ואז הוא, כן? אז א', יש את הדיוק, אם רוצים לשאול איזו שאלה, אם אומרים את התוכן לפעמים לא שמים לב לאיזה פרט מסוים, כשרודעים את הלשון זה דבר אחד. דבר שני, הקדושה בוודאי שהקדושה היא ביותר כשמוריד את לשון חזל. האדם אומר את המילים שלו, זה מוריד איזה דרגה, אומר את המילים פשוטות, ובמילים של חזל בוודאי שיש בזה גם כוונות, גם חוץ מהחלק הנגלה של העניין, שבוודאי שיש בזה דיוקים וראיות לכאן ולכאן, בעמקות של זה, בסודות של זה, בוודאי יש בזה דברים גבוהים שנכללים בזה, אז יש בזה גם את המעלה הזאת. ולא רק שבתימן היו לומדים בעל פה, ايش مكومات افلو شي عاد زمنين وعاد الدور الاهرون نشعر هنا شو الترجوم على البي هذا كيدوا برامج اذا كتب اذا كان لها بشوطه شو لا مترجم من توخ السفر بعرف كان الدور شلان ربا يوم يوم انا لا داعي مش نشعر دبر كذا وجنب جنب كبر بتيمان كبر مئات سنين كبر شي مترجمين من توخ السفرين من توخ لا ترجموا بعرف اما حسم حسم معتين شيء ما شيء אבל لا قالت له عصت لشم فيروتر اخو الدورات يردوا شيء كان ما شيء كتب اصبرنا بزمنه يا رب ريشوني مبيين مسخ المجله اري نحن احزين شيء الترجمه دي حوبه شيء تكنات حزار شيء جنب بزمنه ده جنب بزمننا وזה لو دبر شيء نيتان لاشتنوت شيء הרבה פוסקים שאמרו לא, בזמן חזר זה היה לשון של העם, אז לכן תרגמו. בזמננו זה לא חובה, זה רק להסביר לעמי הארצות. הגאונים סוברים, וזה ככה השיטה שלנו, לא, שהתרגום זה חובה. כמו שקריאת התורה זה חובה, גם מי שלא מבין קריאת התורה, לא מבין, הוא יודע רק אנגלית, לא מבין. זה תקנה, גם התרגום זה תקנה. מה שמביאים הראייה הראשונים, התוספות, שכתוב בגמרא במגילה, כמו גם שיש תורג'מן, אז רואים שאז הם מדייקים, הנה, הם חזר אומרים, מה גם שיש תורג'מן, מה שמה שיהיו כאלה שלא תרגמו. אבל מי שמדייק בלשון, לא כתוב מקום שמתרגמים, יש תורג'מן. כמה שהתרגום בזמנם היה בעל פה, אז לא היו, היה מצב שהיה מזדמן שלא היה מישהו בקי לתרגם. אז זה לא היה, זה אי שראה לתרגם. אבל לא שהיו מקומות שלא תרגמו. כולם תרגמו, רק היה הזדמן לפעמים שהתורגמן לא הגיע מאיזה סיבה, ואז אם כן, אז כתוב שם שאת ההפטרה, אם אין תורגמן, אז צריכים לא מספיק 10 פסוקים, כי צריך הרי בהפטרה 21 פסוקים, ככה כשיש תורגמן, אז הוא 10 פסוקים עם התרגום, וחוזרים על הפסוק האחרון, אז זה נחשב 21. אז הראיה שלהם נפלה לפי הדיוק הלשון. ידידנו הרב אסף לוי מביתר עילית, השם שמרו בהיהו, שלח לי מה שכתב אחד בדור לא יודע, בדור האחרון, אחד מהזקנים, יש מקום בתימן נקרא שגדלה, שם היה מנהג עדיין לתרגם בעל פה. מה זה בעל פה? לא ממש בעל פה, הוא צריך ספר שיש רק את הפסוק לפי הגרע, כדי שנזכור את הסדר של הפסוק שלא יתבלבל, אבל לפי הפסוק הוא מתרגם, כן, זה גם נקרא בעל פה. תשמעו, אנחנו עכשיו בחודש תמוד לקראת תשעה באב, הוא מספר, הוא עלה לארץ ישראל בימים ההם בשנת תרפז, התרפז בירושלים, תשעה באב שנת התרפז, בית הכנסת הג'ורל, מי שמכיר בירושלים בשכונת משכנות. טוב, הפטרה של תשעה באב, היה מישהו בשם רבי אברהם זייד, זכר צדיק לברכה, הוא עלה לקרוא את ההפטרה ועמד על ידו לתרגם. אז הוא מספר ככה, אומר, מורי אברהם זייד היה לו קול נעים וערב, היה לו קול מאוד איזה, ועד תשעה באב, אז זה מרגש מאוד. היה קורא את ההפטרה, בוכה, מתייפח. כן, טוב, כן. עושה עצים, אמר נוי. טוב. הדבר השפיע על הציבור, כולם בכו. כאילו כל אחד מהם מתום וטול בפניו, רחמנא ליצלן. עכשיו המתרגם, הוא אומר, הוא מספר עצמו, זה יהיה יותר מכולם. הוא אומר, בקושי יחדתי לגמור את התרגום. גם הילד, נער הזה, בוכה. הגיע הפסוק, עבר גוסיר כל הגויף, ואנחנו לנשענו. הוא קרא, קורא. הוא אומר, קראתי את התרגום, בנוסח שאני למדתי. אמר, אז כאן אשתות ישראל, عباز من هاشم قصة ونحن لا تقصد سيم شيخ وانا سوم هرم ومرا حبكرة ونحن لا يثبرقنا كهو كورة حلق ما كان رقاش ساك لا مثبرقين ده حلق ما لا ده بسادر بسادر اثبرقنا הוא אמר, אני לא הבנתי מה המולה. לא, אני שקוע בעולם אחר, אני הייתי בצער ובאבל. עד שהבנתי מה קורה, אז שמע, כאילו אומרים לי לא מתפרגן. טוב, לא מתפרגן, לא מתפרגן, לא התפרגנו, לא התפרגנו. אבל כאילו רציתי לדחות כולם. אלה אמרו ככה, אלה אמרו ככה. קראתי שתי נוסחות. אבל מה, טוב, חשבו שאני מהתל בהם. תתחלית. אומרת, נהיה צעקות בבית הכנסת. טוב. הקורא של ההפטרה, מורי אברהם זעיד, נדהם. אז הוא בא אליי, כאילו לראות, כאילו לזה, לראות, כאילו מה אתם רוצים? הוא אמר מה שכתוב, כתוב לו בספר. הוא קרא מה שכתוב בספר. הוא מסתכל בספר שאני מתרגם, מה הוא רואה? להפתעתו הרבה, הוא ראה אני מתרגם ספר שאין תרגום. היסע את הקהל, לקח ליד את הספר, הוא אמר אליי אנשים, בשורו, בשורו, אתם יודעים מה זה? תסתכלו, תסתכלו. הוא קורא את תרגום על הגרוע. ומה כן? בושות החסב עוננו, בשביל זה אתם עושים רעש, מהומה, מה ההבדל מתפרגין ולא מתפרגנו? הכל דברי אלוהים חיים. אמרה להם, תסתכלו מה אתם רואים, הוא קורא, תראה, אתם לא מתביישים, תראו, הוא קורא לפי הפסוק, אולי בכלל, אולי אין לו תרגום בכלל לילד, שזה קורה. בקיצור, הציבור עשה עליהם רושם, השתתקו. כן. טוב, כמובן, דרך אגב, זה לא נחשב הפסקה, כי זה מדבר מהעניין. וגם כמובן, יש מחלוקת הזה. בקיצור, ההפטרה נמשכה, המשכתי לתרגם, גמרתי את ההפטרה בעל פה, בלי שגיאות. הוא אומר, עכשיו שאני חושב, איזה, מי מבין את הסיפור הזה? איזה דקדוק על כל תג ועוד. כמה יהדות תימן נאמנה למסורת עתיקת יומין, נמסר להם מדורי דורות, לא משנים קוצו שלו, עשו מהומה על מתפרגין, על לא התפרגנו, רעש גדול רק על זה. בזמנו בחול המועד פסח הזכרנו דבר הזה, דבר הזה נקודה חשובה פה. אני אזכר את זה רק בקיצור. יש מעשה שהם אומרים שזה הרמב״ם, יכול להיות שזה מישהו אחר, שיהיה לו ויכוח עם חכם ישמעאלי. הרי ישמעאלים, ברוב טיפשותם, הם חושבים שהיהודים עשו שינוי בתורה, כביכול שזייפו את התורה כדי להשמיטו את השם של המשה מהתורה. ככה הם נכנסו להם לראש. והרמב״ם אמר לו, שמע, זה לא יכול להיות. לא נסיע לי שכה. אמר, תבוא לבית הכנסת, אתה תראה, אני לא מתקדם בסיפור. עלה לספר תורה, קרא, וערך על המזבח. כולם צעקו, לא המזבח, המזבח. הוא אמר להם, מה אתם רוצים? המזבח הזה, כתוב, מראה להם בספר, יש חטא, פתח, המזבח כזו. לא, המזבח. והוא לא הסכים, אמרו לו, אתה לא רוצה, תרד מהטבע. הורידו אותו. אין זה, יש מסורת בעם ישראל. הוא אמר, אתה לא... אומר לה ישמעאל, תגיד לי, אתה חושב שיהודים ישנו? אתה רואה על פתח, על זה, ואני מראה להם בספר, כתוב במזבחה, והם לא, הם לא מסכימים, לא יסכימו, וזה, ואצל הגויים, לפני כן הוא עשה לו, ראה לו, שהוא אמר להם כל מיני דברים, התחיל להגיד להם כל מיני שינויים בדת שלהם, כולם לקקו את הלשון מרוב, זה סיפור ארוך, כמי שירדה, זה מה שדיברנו בחול המועד פסח, זה שמירת המסורת, להראות שבעם ישראל אין שינויים, התורה כנתינתם בסיני נמסרת מדור לדור. כותב זה, האיש הזה אברהם, משפחת יעקב מהכפר, מהמקום הזה, שגדרה. הוא כותב על אצל מי הוא למד. אומר שהרב שלו היה מורי ורבי עווד מדעי, זכר צדיק לברכה, יסג'י נהר, מפניני הדור, בריאות טובות, צולל במים אדירים של הקבלה ורזיה, מלא קרימן, הלוכו, מישנו, ועד שודו, סדורים בפיו. מצפה כל יום לישועה ולנחמה. העיר ופרח לפנינו כמרג'ול יתו, הוא עניק לתלמידים שלנו כל דבר שבקדושה. אין גבול לידיעותיו הרבות, הכל בעל פה, בבקיאות רבה, ברעיון וברבוהן. זה הרב שלו, אחר כך הוא מזכיר עוד מישהו שלמד אצלם, אני אקורד כן. אחד, סעיד מחפוז, נתן לנו כל מיני, עניק לנו אהבתו, יושרות, חריף, הוא היה, כן, הוא מציין אותו בחריפות, בתורת רבי, בכתב ובעל פה, דקדק על כל תג ותג. עסק, הוא תשמע, אבל מה פרנסה? عسك بركما وتفيرا بلي مترا بعد وانا هات ولا ما يتوكد شو عبد مارثان خبارة ما إل شبام ملك هرمان لشانا حداب كي وطابع لخاو وتمود ربان ومعيانا مسجبر ملك واد لأول أدام فتح لفناش عارون ربي مدينة شحيضاء أو لما دتلو الكوت شحيضاء هالخاء بروشين ربي حكمته وبينته ليه عسك بترفوت بلي مترا جميع حد متواب بلتينش كحد وسرم اللي بعد يوم هموري شلانو ايا موري عوض مدعي ووري باش الموري هنهم مش موكار مفرسام ايا روي هنهم زي شي الشدار بكل عارين بتيمان بشلحوت بالدين صانها وتلميش له موري عوض وراف شلو ويكبر زكين حلاش زكينور باع القوما بخوضط ويولخ زكوف تلميذ حاكم قدول هي كان وكمل مت أنا كثيرة مثل شيء عرقت شعرك ويتبيس تكون جدا تبرين معي كريم قام شل منو بعلبة عمري مش أيام مكرس الحبوط الشمائين ويم تسمو ويسجين نهار وكريم لفنات تلميذين مع السفر مش هو مدلق على شورا أو ملا راشي أو عيني عقب بمشنا محزبته مع التعوت نحن متبلين إدعاءات بكل التوراة هينو متبلين في قبل نحن هي كما هو أحبتي أوتو مود مود أمر لمروس يا ألوشوت أمكي أم أمكي لا لا يفريع ده قام لك ده حشوة مروخ التأذناي ألهين وما لخالا شاه كل نهيوب دوره ومتأر بوه איך היו לומדים הילדים, מה למדו? יום ראשון פרשת שבוע והפתורה עם תרגום וראשי, הרי התורה עם תנ"ך, עם היגויים לפי הטעמים, איך הוא מתאר פה את ההיג'ה, ויהי בימי שבועות השופרים, וואו, יוד פתח, וואי, יוד חירק, ויהי, וכו', מתאר זה. יום שני משנה, שאלות ותשובות, יום שלישי שולחן ערוך, פרקים ממנורת המאור, ועיני עגב, יום חמישי לפני הצהריים חוזרים על הפרשיים, התרגום והתפסיר. ראשי והפתורה, הרי התוריים כותבים, מוקדש לכתב. שם שישי יש פה דבר חידוש שלא מכיר את זה. לימוד בספר הזוהר, פשוט, ילדים. כן, התפללו שחרית עם המורי בבית המדרש, כל הילד שליח ציבור, הרי התפילה הולכים לאכול. העניין של ההיג'ה, דרך אגב, אם אתם מישהו מכיר, ההיג'ה זה גם כדבר חשוב מאוד אצל התימנים, הצורת הלימוד של הצירוף של המילים עם הניקוד, שזה מפרקים את המילה להברות, וככה שהקריאה היא בצורה הכי מדויקת שאפשר. חבל שהדור שלנו, אפילו אלה שהם מלמדים ילדים, לא כולם מלמדים את השיטה הזאת. והם אולי חושבים שזה מיותר, כבר הילד בלב אחרי כבר מצרף. לקרוא את המילים בצורה הכי, הכי ברורה, חשוב מאוד ההיג'ה. ואחד, וכדי לשפשף את הקריאה של הילדים, היו מלמדים אותם מילים קשות, יש כאלה מלמדים את הספר דניאל, ורג'וד הריון, ורג'וד הריון, משהו כזה, כדי שהילדים, שהלשון שלהם תהיה חצחה וברורה, את המילים הכי קשות שיבטאו, חשבו על העניין של לשון הקודש, הביטוי שישמר. יש עוד דבר מפורסם שמלמדים את זה, שמילה קצת מסובכת, בישתגוג וגיוזה. כי הם מכירים את זה, היום מזכירים את זה, ומענה שאני רואה את זה גם פה שהוא כותב את זה, אבל פה יש פה משהו טוב. בדרך כלל, היה מה שהכרתי ושמעתי עד עכשיו, זה אמרו, בישתו גגו גיוזהו. אבל אמר לי, מורך יסוברי, אומר, אני לא לימדתי ככה, לא מצא חי בעיניי, אז לא בישתו גגו, אלא בישתו גגו. כאילו לא ישמע, לא חבריי באשתו, אז הוא שינה את זה. פה אני רואה, נראה לי שזה משהו מאוד מקורי. פה זה לא באשתו, באשתו. אשתו, לא, השתוקקות. זה השתוקקות של הלימוד, זו המילה. תשמעו. הוא כותב ככה, הוא אומר שהמור יעבוד לימד אותם את האשתו גגויות, את העברה. אני קורא איך שכתוב פה. אני לא יודע אם הוא דייק פה, הוא כותב בית שבוע, לא חושב מישהו לימד בית, אולי כנראה הוא חושב שלא יבינו, אז הוא כתב בית, אבל בית, אומרים לי בית שבוע, בא, השין חירג היש, בהיש, تا واب حالم تا بهشتا گاش وا گا بهشتا گا بخول متر پا متر فوت کرا برا یعنی مکرم ده ها ها مکرم كان حفر مرة دورة زي حفر ش خوي زي أنا أقرأ على فيلم شيء كذا فوق أبل زي يعني لا أقرأ تكورة كذا حلا إخ كريم تملا بهش تو جو جيو ذا زي ملا شيرجلو تلدي ملا كمسوبخت إم كل إم هربة هبرات ويتخم كل زي ل كلو كذا بيت شوا با هش انحراق هش بهش تو وحلم تو بهش تو گفش آوا گفش تو گفش ورا گو بهش تو گو گفی رگ بهش تو گوی یاد و حالم گو بهش تو گوی یو تو فتح تا بهش تو گوی تا هگام سا بهش تو گوی تا خود تا هر که تا زن شیخ ز صورت لیمود در خجاب היה לי, קצת לא הבנתי, היה לי מוזר. בדרך כלל, שעכשיו המורי מלמד, איך ששמענו, בשווה, בגומס, בחירק. מה זה? בשווה. זה לא מדויק. בשווה. שווה, זה בשווה. גומס, לא בגומס, בגומס. איך זה נהיה בגומס? עשו את הכל חירק. מישהו אמר לי שיש לזה מה, לא יודע, מישהו אמר לי שיש ככה זה ב, כאילו בביטוי של השבוע כמו חירק זה בניקוד הבבלי, כאילו המסורת הישנה, לא המסורת של ארץ ישראל, שזה העיקר, וזה כאילו זה שריד מהמסורת הבבלית. לא יודע, לא מצאתי את זה, גם הוא לא אמר לי מה המקור, למרות ששאלתי אותו. לפי מה שאני רואה פה, אני, אולי נפתר הבעיה. אם זה מקורי, אני רואה שהם לא לימדו בשווה, בגומס. בשווה. שין חירק, לא בי. אז אולי אחר כך אלה שלימדו רצו שהילד יבין, אז בשווה כאילו שזה מצטרף. לא בשווה, בשווה. אז כאילו רצו להסביר, ומצד שני קלקלו את הדקלוק של העינה. טוב. בכל אופן, עוד נקודה, עוד דבר, הוא כותב ככה, אין חופש, אין טיולים, אין הפסקות. ואצל אין את המוטורה, אין בין הזמנים, אין חופשים, אין כלום. יש רק וערית הבא, יום ולילה. לעתים רחוקות, המורי הולך לבקר איזה ביקור חיוני באיזשהו כפר קרוב אלינו. המורי היה מוכרח ללכת, בניחום אבלים, מור לשמחה, ואז יש לנו הזדמנות להשתעשע בבית המדרש. נו, מה? לא הולכים הביתה. אז מה עושים? מתחלקים לשתי קבוצות, מי יותר חריף בקי בחמישה חמישה תורה. מתחילים, הקבוצה הראשונה, תרוס וולנו, מה שאמר, שעגיל, אגב, הקבוצה השנייה צריכה להגיד פסוק שמתחיל באות ההיא. הקבוצה צריכה להגיד פסוק שנגמר בבית. אז מה עונה? בראשית, בורא, לאן, שעונה. טוב, הורס. אז מה צריך להגיד? זה פסוק. איזה שמתחיל בצדי, מה הוא? סור, יוני, וכידה, מהם, עכשיו צריך, תתחילו, חצריכם בקבוצה השנייה להגיד, בחשב, או לא נחיה, ככה זה. ככה נזכרים כל המקרא, וחייבים כל פסוק עד הסוף, לא אפשר, אתה את המילים הראשונות. זה השעשוע היחידי שלנו, מהנה ומשמח ביותר. ואם במקרה עבר אחד מההורים, שמע את המדרש, גם הוא נכנס למשחק, יכול להשתתף. וזה השמחה הגדולה ביותר, איזה, ככה הוא עומד במבחן לידיעתו בתורה. זה מוכר הדבר הזה, זה בהרבה מקומות, שכאילו השיטה הזאת לעשות כזה משחק של, כאילו שכל אחד אומרים פסוק, ותגיד, אתה צריך, השני צריך להגיד את הפסוק שמתחיל בזה. הרב יונתן שבח, שמשמרו והיהו, ציין לי גם את הספר, ספר נוסף שכותב את זה, שכותב ככה, כפולה ומכופלת ילדים עסוקים בכוח הזיכרון. קוראים פה סוגי החומש לפי התור. מפליט זיכרונם. לא צריכים להתאמץ לזכור פסוק. כאילו מוכל על השפתיים שלהם. אחד אומר פסוק, למשל, אחד אומר, בראשית ברא אלוהים, בשמיים ואורס. אז מה צריך לומר? השני אומר, צדי, סי מן הטבע, הטוב, איש לאום, אנחנו נשאר ונחל איתו. השלישי אומר, איתוך, מה נגמר? כף. כל המוגה, מה שתדור כברה לכם, בואו לכם, שעות שלמות, נמשך, זה משחק. ולא קשה לענות פסוק. ומי שלא יכול, הוא הפסיד, הפסיד במשחק. זה בור, עמורת. הוא לא יודע להגיד את ההמשך. זה אין כמו התימנים שיודעים את פסוקי החומש בעל פה. ויש יודעים בעל פה את כל התנ"ך כולו. דרך אגב, לא יודע למה הוא מנקד פה את המילה, אנחנו אומרים חומש. פעמיים הוא מנקד פה, לא חומש. בעברית, זה כנראה בהשפעה של העברית, השפה באשכנזי, חומש, אומרים חומש. מה זה החומש הזה? מה זה חומש? מה חומש? מה זה חומש? זה לא חומש, חומש. חומש, חמישית. הרי התורה חמישה חומשים, אז חומש. הוא נתתם חמישית, אבל בפרעה, לא חומש. זה חומש, חומש, לא חומש, זה סתם שגיע. מה יש פה שאלה? רבנו יהודה החסיד בספר חסידים כותב לכאורה שאסור לשחק דבר כזה באותיות בפסוקים של התורה, כדי שאחד יגיד את הפסוק לפי הגמר שלו. כך כתוב ספר חסידים סימן תרמד, ואחרי שהוא כותב הוא מקדים לזה לפני כן שאפשר להכיר אדם לפי, אם אתה לא מכיר בן אדם, תראה מי החברים שלו. אם אדם אתה רואה אותו הולך עם רשעים, עם אנשים פרוצים, כמה שאתה לא יודע מה, אם הוא בסדר, אתה לא יודע מה הוא, אבל אם אלה החברים שלו, סימן שהוא רשע. או שהוא יהיה, גם אם הוא לא כעת, הוא ילמד מהם. ולהבדיל, מי שהולך עם צדיקים, עם טובים, אז הוא יהיה טוב. לפי זה אפשר לדון את האדם, לדון לקו זכות, אז לפי החברה שהוא נמצא, לפי מי הוא מתחבר. ההולך עם טובים, אתה לא יודע מה בליבו. אתה אדם סתום, חתום, לא יודע מה איתו, הוא בסדר, לא בסדר. אתה רואה עם מי הולך, ההולך עם טובים, תכריע אותו לקו זכות. מעשה, אחד אמר לבנו. אבא שואל את הבן שלו, תגיד לי, למדוע הלכת אחרי הבחורים הפורסים? למה התחברת עם הבחורים הרשעים האלה? אמר לו, לא, אבא. לקחתי חבלי חכמים משחתים לתחת כנפי השכינו, אני רוצה לקרב אותם. ראיתי שהם חפצים לשחק בגוביה. הם משחקים, הם משחק כן, שאסור, משחק בגוביה, זה פסול לעדות. אמרתי להם, תשחקו בפסוקים, עזבו את המשחק הזה בגוביה, זה אסור. מי שיאמר פסוק שסופו א', יאמר חברו פסוק שראשו א', וכן על כל הטבעות, ומי שלא ימצא יפסיד. מה זה הפסיד? משמע כאילו שזה הפסד כספי, כן, כמו בגוביה. הרי עשיתי שלומדים תורה, מה אתה לא אבא? אמרו חכמים בגורף, אמרו לתורה, עשיתי מצווה. אמר לו אביב, עד שבוא למשוך, אתה באת למשוך אותם לתורה, אתה נמשכת אחרי הבלים. נלכלת בחבלי שוב, בעבד הלחטות, לימדת דברי תורה להתלוצץ בהם, לשחוק. טוב, אחרי אתה צריך כפורה. תשובה וכפרה. מה? אל תלך בדרך איתם יותר. אין לך מה לחפש איתם. הם מקולקלים. וזה לא פתרון. על כל הטבעות שאתה מפהם צריך או תעניות. עשה עכשיו סיגופים. כפרה על העבירה הזאת. או מעות לעניים שאין להם במה להזכיר מלמדים לבניהם. תעשה תשובת המשקל. אתה גרמת לימוד תורה בהתלוצצות. אז עכשיו זה לימוד תורה פגום. אז יש מסכנים עניים שאין להם, מחפשים ללמד לילדים שלהם, אין להם מי לשלם, אתה תגרום שילמדו, כרגע מה שחטאת אותם, וצריך ללמוד, מי שלא ללמוד, ילדים קטנים. לכאורה, הרי מה זה עניין של משחק בגוביה? משחק בגוביה, זה גזל מדרבנן. מי שמשחק בגוביה, זה פירושו, זה פסול לעדות, ולא כן ולא אפשר להאמין לו, אפשר לסמוך על העדות שלו. זה ידוע בפוסקים, בחושן משפט סימן ריש זין סעיף י"ג, בסימן שין עין סעיפים הראשונים בשולחן ערוך ומקוצר, זה מובא בריש כף בית. אוסרו חכמנו לשחק בגוביה. מה זה גוביה? כל אחד זורק מהמשתתפים עץ או אבן או עצם, ותלוי על איזה צד ייפול, אז הם מחליטים. אם זה נופל על הצד הזה, אז אתה מרוויח, אתה תקבל כך וכך, ואם לא, אתה מפסיד. משחקי קלפים, הפרחת יונים, נרות סוסים. אבל הסכמנו, מה הבעיה? לא, אפילו שמסכימים, זה לא קניין גמור. וזה כאילו, זה צחוק, זה, כן, אז זה לא, זה גזר מדרבנן, כאילו ההסכמה היא לא בלב שלם. רק כל אחד חושב שיצליח, כל אחד חושב שיזכה. חוץ מזה שאסור לאדם לעסוק בדברים בטלים. קל וחומר משחקי כסף, דברים מכוערים, משוקצים, וזה כל ההימורים. מי שנמשך אחרי המשחקים האלה לא יכל לצאת מזה. כלו בהבל ממונה ועימיהם, רבים, יש להם הרבה נושים, עצומים, בסוף רחמנת יש כאלה איבדו את עצמו לדעת. וכרטיסי הגרלות, כמו של פייס, גם בזה יש חילוק דעות. יש מחמירים גם כרטיסי הגרלות, גם כן, שזה גם אסור, כמי שזוכה במספר מסוים. מעיקר הדין זה מותר, אבל אם זה מוסדות תורה, צדקה, חסד, זה מותר לפי כל הדעות. כי אם זה, כמו שזה לשם מצווה, גומרים בדעתם לתת את הכסף. אבל אם זה לא מצווה, אז לא פשוט שזה מותר. רצוי להחמיר גם בזה. אבל מה שזה לא כרטיס הגרלה, זה רק משחקי הימורים, זה נחשב גזל. ואחריתו מישורן. עכשיו חזרנו לדברי רבנו יהודה החסיד. לכאורה, לפי דבריו, העניין הזה של מה שנהוג אצל התימנים, זה, בדרך כלל זה ילדים. אבל כמו שראינו שם, שזה גם כן, לפעמים גם הגדולים. שמעתי שכן, שזה לאו דווקא. גם גדולים אפילו בינם ובין עצמם. החשיבו את זה, כאילו זה, הפוך, לא החשיבו, אולי ראו בזה הפוך כבוד לתורה, כשאדרבה, בקיאות בתורה, לכאורה לפי רבנו יודע חסי, זה אסור, אבל אני חושב שהחילוק הוא פשוט, ההבדל הוא פשוט. הוא מדבר רבנו יודע חסי, שעושים את זה תמורת כסף, שעושים את, מי שלא מצליח להגיד פסוק שנגמר באותאות, הוא מפסיד, אבל אם זה לא תמורת כסף, כל העניין הוא שעשו את זה כמו המשחק בגוביה, שזה עניין כספי, אבל אם זה לא קשור לכסף. מהחידה לא כל כך משמע כה. החידה יש לו הערות על ספר חסידים, ציונים, דברים שכותב החידה, כן, ברית העולם. הוא כותב, הוא שואל על מה שנהוג אצלם, שהיו גם כן מתירים, עושים דבר כזה, לא פסוקים, אלא מאמרי חזל. כך הוא כותב, לפעם ראיתה ממה שכתב רבנו יש לפקפק שנוהגים תלמידי חכמים מעין דוגמה בלשונות הגמרא. נראה שהם היו עושים את המשחק הזה במאמרי חזל. אומרים זה מאמר חזל, נגיד אחד אומר אם אין דרך הרס אין תראה, אם אין תראה דרך הרס, אז צריך להגיד עכשיו תגיד זה מאמר שמתחיל בו הצדי. כן, אז ככה נראה, לא יודע, כן. אבל מצד שני אומר, נהגו לעשות כאלה לפני גדולים, בדור שלפנינו, אין מוחה. אז הוא מלמד זכות. אז הוא אומר, אומר שני חילוקים. הספר הרבי יהודה חסיד מדבר על פסוקים. ואנחנו עושים את זה בלשונות התלמוד. לשונות, כאילו פסוקים, זה התורה, זה התורה שבכתב, ספרדס, מינים. גם אמרי חזל אומרים יש סודות, אבל אי אפשר לשוות את זה. וגם בדרך כלל אומר, זה רק אמורים מאמרים כמו היינו דו אמרינה ש... כן, דברים שהפשט הוא דברים של מליצות, משלים. זה חילוק אחד הוא אומר, ועוד הם לקחו את זה במקום משחק בגוביה. כאילו, היה משחק בגוביה, אז הוא הפך את זה למשחק בפסוקים. אז זה החיסרון. ככה הוא אומר את השני חילוקים האלה. ככה הוא אומר. בנדון של רבנו הם רצו משחק בגוביה, משחק בפסוקים. וזה אסור, לקחו את זה במקום משחק בגוביה. לא עשו את זה בפסוקים. גם שבתלמוד כל דיבור זה פרדס, וגם הוא אומר עוד עושים את זה שיש גורים בפיהם לשונות השס, לדבר צחות, בארש, כאילו עושים את זה כדי שיהיה להם לשונות חזל, כאילו שזה יהיה רהות בפיהם, לשונות האלה. אז גם תלמידי חכם עשו את זה כדי להתחדד, ועל ידי זה לעשות, לכתוב בלשון מליצה. אתם יודעים, היום בזמננו זה לא מצוי. אבל מי שמכיר את הספרי החידה, והרבה מהגדולים הספרדים, הם לא כותבים בלשון פשוטה, הם כותבים מאמרי חזל שמשנים את המילים לפי המליצה. מי שלא מבין את מי שלא מכיר את המאמר חזל, אז הוא לא מבין איך הוא משתמש במליצה. ובעבר זה היה סימן מבחן לתלמיד חכם. למשל, היו דוגמה, היו שולחים, נגיד גיטין, מאיזה ארץ שלא הכירו אותה, אז רואים, אז היו, מי ידע, מי אמר שהם תלמידי חכמים? שלחו לנו גט. מי אמר שהם יודעים שם את ההלכות כמו שצריך? אז לפי הסגנון של הכתיבה של הרבנים, של זה ששלח את הגט, אם הוא כותב בלשון של תלמיד חכם, אז בלשון מליצה, סימן שהוא ג'וברה רבו, כי הוא יודע להשתמש בלשונות, להתאים אותם למה שהוא רוצה. ואם הוא כותב פשוט, סימן שהוא לא, ספק, לא, אולי, אולי הוא לא ברכה. סימן להכיר מישהו ש... כן. אז זאת אומרת, מי ש... כן. איש הערות של הרב יעקב חיים סופר, בסוף הזה, הוא כותב, צריך ביאור. החידה מסיים, ירד ורשם יפרוש גם מזה. כאילו הוא אומר, טוב, אז הוא הסביר את היתר, שזה מותר, מה שנהגו את המידי החכמים, אבל בכל זאת, ירד ורשם, גם זה לא לכתחילה. זה לא רצוי. ירא שמיים יפרוש. אומר, צריך, הגאון הוא זה נוחידה בעצמה הרבה משתמש בזה, כמובן בכל ספריו, צריך עיון קצת. ככה הוא כותב, לא יודע, אני קצת, לא יודע אם, כן, אם הערה הזאת במקום, כי החידה משתמש במליסות של פסוקים, או במאמרי חזל, כי הוא משנה אותם, זה כאילו, זה כמו, האמת היא שהיום אשכנזים, משום מה הם חושבים שזה אסור. גם גדולי תורה, למשל, הם מחשבים, נגיד, ראיתי כותבים, שאם זה נהג מונית, אמר את זה רב, ברמזור אדום, ויאמר אדום לא תעבור בי, ויאמר אדום לא תעבור בי, אמר לא, אסור להגיד את זה, מה אתה מתלוצץ מהפסוק? כן, לא נראה שאצלנו יחשיבו את זה לאיסור, הפוך, כאילו שזה, כן, כמובן, השתמשו בפסוקים, במליצות, כמו הסיפור הידוע עם רבי אברהם בן עזרא, רבי אברהם בן עזרא, הגיע לאיזה מקום שמישהו שהיה קרוב לו רבנו עושר בערב שבת, ואז הוא יום מבקע עצים לכבוד שבת, אבל רבי אברהם בן עזרא לא גילה את עצמו, הוא חושב שהוא אדם פשוט, אז הוא רואה שבעל הבית חוטב עצים, מכין את העצים בשביל הבישולים, אז הוא אמר לו, אני יכול לעזור לך? אבל כן, תצא את הסדר. אז טוב, אבל עם הגרזן הוא היה מבקע את העצים, בטעות הוא פגע ברבי אברהם בן עזרא, פגע ביד, פצע אותו. אז הוא אומר לו, עושר, כורך את אברהם. אז הוא שומע זה, הוא אומר לו, מה אומר לו? ועושר, לא סודה. והוא אלוהים נליה. מה זה השתמשו? לא, לא השתמשו את זה. אז זה מדבר אחר. זה כן. אבל זה לא משחק. זה מליצות. אבל פה נגיד, עושים משחקים, תגיד אתה, תגיד אני, כן, זה לא נראה שעל זה, על זה ודאי שזה גם, זה הפוך, זה לכתחילה. אבל להגיד, תגיד פסוק, להגיד מאמר או פסוק שנגמר בזה, זה כאילו, על זה יחידה החמיר. לא כשמשתמשים, הפוך אולי זה כבוד התורה, שמרוב ששגור להם בפסוקים, משתמשו בזה כמליצה. אבל כשעושים את זה, אתה תגיד, אני אגיד, זה נראה כמו משחק. יש הרי מזמורים שלפי א' ב', שירי תהילה לדוד, יש המזמור לדוד בשנה הטעמה, או לדוד אליך, הכל לפי א' ב', או יש תמוני הפה. שם זה לא חוכמה להגיד, למצוא פסוק, בקלות אפשר למצוא. כנראה שהמשחק הזה לא היה בתהילים. בתהילים אפשר למצוא בקלות פסוק שמתחיל, כמי שיודע את התמוני הפה ועל פה, או... אפשר בקלות למצוא פסוק שמתחיל איך זה נגמר. כנראה התהילים לא בחשב, או זה רק בתורה, או גם זה בכל התנך, אבל לא מתהילים. ידידנו הרב חיים לוי שם ישמרו והיום ארצות הברית, שלח לנו מכתב בקשר למה שדיברנו בשיעור על העניין של הקביעות היתים לתורה. בעצם זה מכתב של הרב דוד פלק, המחבר של הספר בתורתו יהגה. יש ספר חשוב מאוד על העניין של לימוד תורה, מקיף את כל העניינים ממש בהיקף גדול ועיון הדק היטב. והוא שלח לו, כמו שדיברנו על בתורתו יהגה, אז הוא שלח לו מה שדיברנו בשיעור, שלח אל הרב פלק. הוא כתב לו שאני מזכיר אותו כמה פעמים, אם יש הערות אני אשמח שהוא ישלח אלינו. ואז הרפ"ק כתב לו, כתב ככה: תודה על שיעורו המחכים ולקיים את הכתוב בהשתעה שם במסעדך, אני מצרף כמה מילים. הוא כתב ארבע הערות על מה שדיברנו בשיעור, ארבע הוספות על מה שדיברנו בשיעור, דברים חשובים מאוד. כמובן אין זמן לקרוא פה את הכל, רק אגיד את הדברים העיקריים. העורך הרב שלו יכתוב, ידפיס את הכל בעזרת השם. דיברנו כמה דברים. הדבר הראשון שהוא עומד עליו, שאלנו איך הרמב״ם כותב שיש חובה, נפסק ככה בשולחן ערוך ויורה דעה, סימן רמ"ו סעיף א', הרמב״ם כותב מותורה פרק א', שחובה על כל אדם לקבוע זמן לתורה גם ביום וגם בלילה. שנאמר ואגיד ביום ולילה, לא, אמרנו זה פסוק בספר יהושע. הקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע, מי אמר שזה חיוב על כל ישראל? אז אמרנו, הבאנו את המעם לועז, למה הקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע? למרות שהוא היה עסוק במלחמות, היה תרוד מלחמת 31 מלאכים, וזה דבר אחד. דבר שני, יהושע היה חכם גדול, יהושע מלא רוח חכמה. אז אם כן, אז אמרנו זה קל וחומר, אם יהושע, אז מצטער, אז קל וחומר אנחנו. אז הוא כותב ככה: מה שהובא מילקוט ולקז מועד לכאורה זה מירושלמי, כאילו לא, יש לזה מקור, לא צריך להביא את המעם לו. אז על חיובי המלך יוצא למלחמה בעימו שנאמר ואוהב עימו, דברים קל וחומר. מה עם מלך ישראל עשו בצורכי ישראל וקרה בו כל ימי חייו, הדיוט על עקמו וחמו? בספר בתורתו יגיע ערנו על זה, יקל למפרח, אולי זה לא ראה ממלך. מה למלך שכן דבקו הכתוב בתורה יותר? הרי מלך יש לו עליו חיובים יותר מכל ישראל, הוא אסור בשתיית יין, מלך אסור לו להשתכר, כן, ואסור לו ריבוי נשים, כמו שכתב הרמב"ם על כל מלכים, המלך אסור לשתות יין דרך שחרות, על הסרת דיבו כפי זה, אבל לא אסור לבוא בה. למלך אסור ריבוי נשים, מה פירוש? מותר לו 18, כתוב על דוד המלך, הוא יסיבו לך כהנה וכהנה, כן, היה שש, אפשר, עד 18, מלך מותר לו לקחת עד 18 נשים. לאדם רגיל, עד כמה? אין הגבלה. הרמב"ם כותב קודש אפילו 100. כן, אפילו 100 נשים. המלך אסור לו רק 18. מאדם רגיל מותר לו, אם יש לו, יכול לפרנס אותם, אפילו 100. רק הרמב"ם מסיים, סבו חכמים לא לקחת יותר מ4. ככה הרמב"ם, עד 4 זה מציווי חכמים. לשון הגמרא שזה עצה טובה, לא כתוב אפילו בשון מצווה, שזה רק עצה טובה, לא שזה איסור. בכל אופן, אז ככה הוא אומר, אז אם כן לך הרמה ראיה, אבל טוב. אז הוא אומר שם, הוא רוצה לתרץ את השאלה הזאת, אחר כך הוא מוסיף, בעצם לא צריך את זה, הוא ירשום מפורח על יהושע. מה יהושע שתרוד בצור כציבור? אז כל אחד על הכמה והמה, וככה זה בספרי. מה יהושע? איש אשר רוח בו, מעדי לו במעט לבוד, איש אשר רוח בו. אז כל אחד מישראל, ככה הוא בירקוד יהושע. יפה מאוד, טוב מאוד, חומר שהוא, זה מסתבר מאוד שזה המקור של המעם לועז, למרות שהמעם לועז בעצמו לא ציין את המקור. כן, משום מה, הוא כתב את זה, כתב בסתם, לא בשם עצמו ולא בשום אף אחד, לא ציין. אז פתחתי את ההקדמה שלו, כדי להבין את זה. אז אני רואה שכותב, לא את ההקדמה, עכשיו המהדורה של זמננו, שזה מתורגם אספניולית, כן, אז המעתיק שהדפיס את זה, הרב ירושלמי, כותב בהקדמה: הרב המחבר היה סופר רבו. מי זה המחבר של המעם? אז הרי הכרכים הראשונים זה רבי יעקב חולי, אבל זה עכשיו פה החלק הזה, זה רבי רחמים מנהם מטרני, מחכמי אנדריאנו, עלה בספרים לירושלים. הוא כותב, הוא השתמש בספרים רבים בחיבור הפירוש, הוא לא ציין את כל הספרים שהוא שיקע. רק את המפרשים הידועים הוא מזכיר במקורות. השתמש הרבה בספר כלי יקר לרבי שלמה לניאדו וכו', לב אהרון. אז כן, אז הוא כבר עמד על זה, שבשום מה, הוא לא, אפילו שהוא הכניס בדברים שלו, לא תמיד ציין את המקור, אם כי אני לא מבין את זה. הוא אומר, את המפרשים הידועים הוא ציין. כאילו, את המפרשים הלא ידועים, הפוך, את המפרשים הידועים לא צריך לציין, צריך לציין את המפרשים הלא ידועים. את הידועים הזה נמצא לבד, הבאת לי ממקורות שאני לא יודע מאיפה זה. לא מבין את זה, אבל בכל אופן מה שברור הוא, מה שעל כל פנים, שיש מקורות עלומים, שהיה לו מקורות ומשום לא כתב אותם. אז הנה פה מצאנו, הוא מצא את המקור בירושלמי, יישר כוחו, טוב מאוד. כן, אז ברוך השם, שהתגלה המקור כזה, אם כי זה, אנחנו מתרצים את הרמב״ם, אז אם יש ירושלמי בטח יותר טוב. אני לא, אבל המעם לא עד, זה דברים שגם הרמב״ם יכול לחשוב עליהם, מסברה, כן, לא צריך פה ממש, כאילו, מקור, אבל בכל אופן, אם זה יש ירושלמי בספרי, בוודאי שזה, הרמב״ם בוודאי מתבסס על זה. וגם מובן למה הוא לא צריך להסביר, הרמב״ם צריך לכתוב, אתה מביא פסוק מיהושע. אז כאן הוא שמח שכבר חזל אמרו את זה, אז הוא לא צריך הרמב״ם בעצמו להרחיב, שלא נטען מה אתה מביא לי ראה מיהושע, שכבר חוץ יבר רק אותו. זה כבר כתוב, אז הרמב״ם לא חייב להוסיף הסברים, מה שכבר יש בספרים. דבר שלישי, דבר הערה נוספת, זה פה עוד ג', דיברנו, הבאנו בשם העריץ, בשם הדרכי נועם, חכמי צפת בירושלים, שאדם שעוסק בתורה וגם במלאכה, כמו שאמרת כותב שביצר, שהיה תרוד, ואומר, אבל הוא אומר, כאילו כאב לו על זה, אבל הוא אומר שמביא שאדם שעוסק בפרנסה, אבל ברגע שהוא לא צריך את, ברגע שהוא פנוי מהמלאכה הוא חוזר ללמוד, זה נחשב שכל היום למד. כן, מקבל שכר, כן. אז יש הבנו את המקורות של זה. הוא מצא פה הרב פארק דבר נפלא שכותב רבי חיים בן עטר בספר חפץ השם. הרי בתפילה של תפילת בית המדרש אחרי הלימוד כתוב אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. זה לא מובן, אני עמל ומקבל שכר, דהיינו הפשט הפשוט שאדם לומד תורה, אז הוא כתוב לא נותן כן. והם עמלים ואינם מקבלים שכר, זאת אומרת, אנשי יושבי קרנות, מה, פועל בניין, לא מקבל שכר. מה זה? אז ידוע בדרך כלל מפורסם בפירוש של החפץ חיים. אני עמל ומקבל שכר על העמל. הם עמלים ולא קבלים שכר על העמל. דהיינו, פועל בניין שיעבוד עקום. לא יקבל שכר. הוא מקבל על התוצאה. אני, גם אם אדם למד בטעות, למד סוגיה, לא הבין נכון. ופרש את זה לא בצורה נכונה. אז מה, אז לא יקבל שכר? לא. ואני השתדלתי לפי הבנתי, כל דבר הוא נותן, אז אני מקבל, העיקר בתורה זה עמל. לא חשוב, לא חייב התוצאה. והם, אם אדם יעשה חיית, יתפור חליפה, עקום, אף אחד לא ישלם לו על זה. זה פירוש מפורסם. הוא מביא פה בשם חפץ השם, פירוש נפלא. מה הוא מסביר פה? הוא אומר, אני עמל ומקבל שכר. דהיינו, גם זה שלומד תורה. אם אני עוסק בפרנסה, אז אני מקבל שכר על זה, כאילו אני לומד תורה. אני עמל ומקבל שכר על גם כמה שאני אני רק עושה את זה מתוך ההכרח של הפרנסה. אני חייב, לא היה תקציב בזמן. אז אני חייב לעבוד. אין מי ש... אז אני על העבודה, אז אני מקבל שכר כאילו לומדתי תורה. זה פירוש נפלא, חפץ השם. העוסקים בתורה לא מבטלים ולא צריך פרנס אדם, ולא עובר העת, הולכים כל פרטי השעות, אין להם בענייני העולם, חוזרים ללימודם, אז אדם כזה, אנא מסעדה, שרק הוא, זה מכשירי הלימוד. אז הלימוד הזה, העבודה הזה לצורך הלימוד, אז גם זה נחשב לימוד. יש דבר כזה במאירי. זכור לי שהמאירי כותב, שבשבת, הרי כתוב שינה בשבת תענוג, אז הוא אומר שכתוב שבשבת, כתוב שתלמידי חכמים בשבת צריכים יותר להתענג, כמו שכל השבוע הם לומדים. אז הוא אומר, אבל טוב, הוא צריך לנוח קצת. הוא אומר, גם כשאדם נח, شو شيء تلميذ حخام بشبات يشين ناح زي نحسب لموت لما كما شو لما أنت يشين بشين لموت אז יוצא השינה זה ללימוד, זה באמת עכשיו לימוד. אז זה לא יורד מהחשבון, כמו שעושה את זה לשם שמיים כדי שהראש שלו יהיה רגוע, צריך מנוחה לגוף, ועל ידי זה ילמד במות השבוע יותר טוב. הערה נוספת שהוא כותב, אם ביטל את הקביעות יראה להשלים תוך 24 שעות. אם אדם היה לו קביעות לימוד והיה לו איזה אונס שהיה מוכרח, אז שתוך 24 שעות, מה שכתוב, יזף ביממה ופרע בליליה, ככה דייקנו שזה תוך 24 שעות. לא, אז הוא מציין, עיין בחלק דרך הלימוד, הוא מביא מהריטב"א במגילה, תלמוד תורה אפשר למחר, כאילו לא חייב דווקא באותו לילה, גם למחרת. בספטי דעת הכלי יקר שתשלומים אפילו אחרי 6 שנים. ישר כוחו, טוב מאוד, בסדר, מה שהוא כותב, המקורות שהוא מביא, אבל למעשה המקור שלי היה משמירת הלשון. הוא כתב את זה מפורש בשער התורה, פרק ג' דף גוף. אם מחמת דוח הגדול מוכרח לבטל באיזה יום הקביעות שלו, יהיה עליו ממש כמו חוב, ימהר לפרוע במעט לה את זה, כמו דעית בעירובין. הרווח ברווח, כן, אז גמרה עירובין דף סמכי. אז הוא אומר, ימהר לפרוע במעט לה את זה. הנה, זה חפץ חיים מדגיש את זה, שזה במעט לעת, כאילו, תוך 24 שעות. כן? אומר, כאילו, מצד אחד כתוב, אבל יזף בימה מפרע בלילה, הלילה בעצם שייך ליום הבא, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אבל על כל פנים זה בתוך 24 שעות. משמע שהוא סובר שיש עניין, שזה כדי למלא את החיסרון, צריך להיות בזמן הזה. בתוך ה-24 שעות זה העיקר התיקון הוא ככה, אבל כמובן שאפשר לזה. הרב חיים לוי פה מוסיף עוד כמה דברים, שמחתי כמוצא של הרב על הערות, ואיך אפשר להישב את דברי הרמב״ם בטוב ילין מור, ככה מבואר באמת בספר כלי העמדה הירושלמי, שהוא אמר, הוא גם כן כותב פה לשון מליצה, אתם מבינים מה מליצה? הוא כותב בטוב ילין מור, מליצה פה ישר נפשו בדרותו עלין וטוב ילין. הוא אומר בשם תלונה, ילין, התלונה שלך היא טובה, וטוב ילין, זה התלונה בטוב, זה טוב. מסעוך קדמוך בשאלה הזאת ספר תסירי עזר, ספר מרהן אמרות מלך, מביא הרבה מקורות, השירה בשלחה, ברוך השם הוא תמיד מרחיב וזה להראות הרבה ספרים שדיברו על הנושא, משלים את, להקיף את הנושא, ויכתוב עוד גרגיר אחד, וצריך להתבונן בדבר הרבשמי, לא אכנס לזה, זה קצת פה ריחות, ובעצמו אחרי כמה שלח תיקון, טוב, אז כבר שלח תיקון לדברים, דברים שכתבתי היה טעות, וכו' וכו', אז העורך כבר התפיס את זה. כן, בסדר, כן. עושים סימון גרשיים כדי שתבין שזה מליצה. כן, כדי להבין שצריך פה להחליף את פירוש אחר המילה. כן. למשל, החידה שכתבנו קודם, אמרנו קודם, כותב 4 טעמים למה בדורות שלנו לא קדושים כמו בזמן התנאים והמוראים, אז הרביעי הוא כותב בית רבע. בית רבע. מה זה? זה מליצה. הרי 5 מחמידן, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע. זה השם, והוא משתמש זה את רבע הרביעי. בית רבע. כן. ספר תורה והלכה, כן, טוב, אני רואה שכבר צריך לגמור, אז רק נסיים את הנושא הזה, מה שקשור לקביעות היתם יותר יומם ולילה. הוא מביא תורה והלכה, רבי אברהם שמואל זילברשטיין, בראשית, אופן כ"ג, הוא כותב, בשו"ת בית אפרים מביא דעת חקרי לב שמקיימים את זה גם במקרא מגילה. ויד דוד מקשה עליו מהגמרא במגילה דף ג' צריך להיות. מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, מהי ביטול ומסגע בכתובים, אין קיום מצווה לעשה. וכו'. זה, יש בזה, כן. יש ידוע הגמרא במגילה דף ג' עמוד א', כתוב, מכאן סמכו של בית רבי שיהיו מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. בית אפרים שואל, פשוט בית אפרים, מה זה מבטלים תורה למקרא מגילה? למה? מקרא מגילה זה ביטול תורה. מה, גם מקרא מגלה זה לימוד תורה. טוב, אז יש כמה וכמה תירוצים על השאלה הזאת. התירוץ הכי מתקבל שמקרא מגילה זה לא, זה נכון, ודאי שזה מקיימים את לימוד תורה, אבל זה ביטול תורה באיכות. דהיינו, הם היו לומדים תורה בשקרה ותרה בעיון, עכשיו מקרא מגילה זה לקרוא, קוראים. זה לא שאני עכשיו לומד את המגילה. אני קורא, אז אם כן, אז דרגה פחות. בכל אופן, הוא כותב פה, לא ניכנס לשאלה הזאת, אבל יש כאלה שהבינו מפה שבנביאים, בכתובים, זה ביטול תורה. כנראה בסופרים גם על הגמרא מסכת שבת, כתוב שאין קוראים בכתובים מפני ביטול בית המדרש. יש כנס שם בפרק כל כתבי, לא משנה. אז הוא אומר ככה, מחבר תורה והלכה. דקדוק עצום, מצוות והגית בו יום ולילה כתובה בספר יהושע. וזה התחלת נביאים. בתהילים כתוב ובתורתו יגיע יום ולילה, זה התחלת כתובים. חוץ ממגילת רות, שזה מגילה. למה כתוב את זה בתורה, לא כתוב בתורה מפורש? שלא יהיה פתחון פה לאומה, שהנביאים וכתובים לא מקיימים מצוות של המותר, רק בתורה לחוד. אז לכן הם פרטו את זה. דרך אגב, אם פה יש עוד מקור, שאלנו, אמרנו רק, שאלנו הרי, הקדברוך הוא סיבה את יהושע. להגיד לו, מה ראה? בעצם, אולי אפשר להגיד, טוב, הנה, יש פסוק בתהילים. אשר האיש אשר לא הלך, כן? כי אם בתורתו יגיע, בתורתו יגיע, אבל זה כבר לא מדובר על יהושע, זה מדובר על כל אדם. אז אם כן, יש פה, בכל אופן הוא שואל, למה כתוב את זה? לא כתוב בתורה, כתוב בספר יהושע, כתוב בכתובים, כדי להגיד לנו שלא תגיד שגם נביאים וכתובים לא מקיימים, רק בתורה, אז לכן גם זה, גם נביאים וכתובים, זה יחשב תלמוד תורה. ככה הוא כותב. קצת נשמע לי תמוה שהוא כותב שבתורתו יגיע זה כתוב בהתחלת כתובים. כתובים, הרי לפי הגמרא בבטר יוזלת עמוד ב', סדרם של כתובים זה רות תהילים. רות, אנחנו בספרים שלנו עושים את התהילים ראשון, אבל לפי הסדר של הגמרא, וברמב"ם בשולחן ערוך גם בתיג'ן זה ככה, רות לפני תהילים, כי רות דוד המלך הוא מצאצאי רות, אז לכן מקדימים את רות לפני התהילים, לא כמו בספרים שלנו. אז בעצם אז לא מתחילים עם תהילים מפתורתו יגה. האמת הוא מרגיש בשאלה הזאת, הוא חושב שמגילת רות זה מגילה, לא יודע, לא מבין מה התשובה שלו. כן, הוא הולך שכתובים מתחילים עם התהילים וזה רק מגילה, לא מבין מה ההבדל, מגילה, לא מגילה. זה ספר לפני, אי אפשר להגיד שהכתובים מתחילים עם תהילים. בכל אופן, מה שלעינינו, שיש לנו פסוק מפורש, גם כן, רק הרמב"ם לא הביא את זה, כי זה לא כתוב את זה בתורת ציווי, זה כתוב את זה בתורת תורתו יגיע. אבל עקב פנים רואים שזה שייך לכל אדם, לא דווקא ליהושע, אלא זה שייך לכל ישראל. שם ברוך הוא יאיר עינינו במרצרות, אה? מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, מי שברך אבותינו בכל הגדולות הקדושות והתורות וברך את כל הגאולה הקדושה של הגדולים וקדומים הם ובני העם ונשי העם ותלמידי העם. ואל יברך וישמר ויאריך את ימי רבי בורוק בן זכר וסבלי שנדב לכבוד התורה. וכן רבי יהושע בן אליהו להצלחת נבט ביתו יפה בת יוסף. וכן רבי שאול בן רחמים ונבט ביתו שושנה בדינה. שיזכו לדרך של קיימה במהרה. וכן רבי מנחם בן ציון גולן, לתחת נבד ביתו, דייה בת רבי ראובן. וכן, הילד יוסף בן הרב משה, והאורם עשרה בן הרב נסים וכו'. וכן, הרב אליעזר בן ראובן שיינר, והרב חיים בן נתן לוי, ובנה וילדיו, יוסף איתן בן חיים, ושרה בת חיים. איך?
מוראל
בת אהרון.
דוניאל בן יהודה.
ומורינם
בת מורדכי.
רינו בת מרדכי.
אסתר בת אמנון.
אמרום.
רבי
תמר בן רבי שרה. רבי תמר בן רבי שרה. לאה חדווה בת רבי יצחק. השם ברוך הוא ירצה נבואה ומברך מעשה ידיו וכל תורה בונה זה כסיים וישלח ויפתח לו עם רפואה של אמרך ומזרוע ויחזק את המשהו ובריאו בריאות. אמא לכל מי שעזור לבוא אמר לברך העם לעזור ורגי אמר אמרו שכל תורה ונאוי שמראה וחיו ושבוע ותן אמן הרבה וכן יהיה רפואה ואין דבר אמן. זה גם לחנות לתי.